שלא מעט מתמודדים איתם בחופשות בחול, לא תמיד בהצלחה. ראש הממשלה בנימין נתניהו וישר קץ הגיעו לקרב הגמר, הקרב הגדול שהסתיים בסופו של דבר בניצחונו של נתניהו. ישראל קץ התקפל, שאלה היא, מה האקדח שראש הממשלה הניח לו על השולחן? בימים האחרונים עושה ביבי סדרה של פגישות עם עיתונאים מכל כלי התקשורת. פגישה כזו אמורה גם כן להתקיים עם העיתונאים החרדים, רק שמשרד ראש הממשלה כנראה לא בדיוק יודע איך לקיים פגישה כזו מבלי לפתוח מלחמת עולם. על כל אלה ועוד, גם הנוער נושר בתקופת החופש אחרי החדשות. במשדר שלנו הערב הזה, עורכת ראשית אסתי פלד, עורך המהדורה אשר גרייבר, טכנאי השידור שלנו זאב סגל, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים קודם כל עם הקרב שהתנהל בין ראש הממשלה לישראל כץ, דפנה ליאל, חדשות ערוץ 2, שלום, ערב טוב.
כן, ערב טוב.
אפשר בהחלט לומר שראש הממשלה מנצח לפחות בשלב הזה בקרב?
כן, למרות שאנשי כץ ככה הצליחו לחלץ איזה גרסה משלהם שתגרום לאירוע הזה להיראות טוב יותר, הם בעצם אומרים ש... קץ מלכתחילה רצה להוביל את השינויים האלה במזכירות הליכוד בתיאום עם ראש הממשלה, ומהרגע שראש הממשלה סרב הוא נאלץ לעשות צעד חד צדדי, אבל עכשיו מי שראש הממשלה הסכים להקים ועדה ולדון ביחד בשינויים, אז הוא בעצם השיג את שלו, זו הגרסה ש... ככה אמורה לחלץ את קץ מהאירוע הזה בכבוד.
כן, למי שהם לא מונח בפרטים ממש, דפנה, ממה בעצם חשש ראש הממשלה שמבחינתו זה היה הכרזת מלחמה?
יש פה את העניין המהותי, שזה השינויים שקץ העביר, שבעצם יקשו על ראש הממשלה למנות אנשים מטעמו לתפקידי מפתח בליכוד, כולל התנאים שלהם ואורך הכהונה שלהם, וככה זה מאוד מחליש את האחיזה שלו שם. אבל אם קראת טוב את ההודעה שהשניים פרסמו ביחד, מה שעוד יותר הפריע לראש הממשלה זה הכותרות בתקשורת, שהוא מאבד את האחיזה בליכוד, ושככה מאתגרים אותו, וזה ממש הוציא אותו מדעתו. זה ככה היה ממש מבחינתו, אני חושבת שאם הסיקור התקשורתי היה אחר, גם כל הנפח של האירוע הזה היה אחר, וזה לא היה מגיע לכדי פיתורים, איום בפיתורים, נאמר את זה כך. אבל מהרגע שקץ הבין שנתניהו בשום פנים ואופן לא יסבול את זה וילך עם זה עד הסוף, אז הוא נאלץ להתקפל. זו בעצם הפרשנות היחידה ההגיונית לאירוע
הזה. טוב, רק חשוב לומר דפנה שזה נכון לעכשיו, אין ספק שישראל קץ יזכור את מה שקרה בימים האחרונים. אני מניח שבהזדמנות הראשונה שיהיה לו את הכוח או את היכולת, הוא יבוא חשבון עם ראש הממשלה על מה שקרה.
כן, כמובן. ככה זה בפוליטיקה.
ככה זה בפוליטיקה, בדיוק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. אז יש גם קצת פוליטיקה בתקופת החופש, דפנה ליאל, חדשות ערוץ 2, תודה, ערב טוב. עד כאן בעניין הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו גם כן מקיים פגישות, קיים פגישות עם עיתונאים, בכלי התקשורת החילוניים, ועשוי גם כן לקיים פגישות מן הסוג הזה עם עיתונאים חרדים. זה לא ממש קורה, כנראה משום שראש הממשלה פה חושש לפתוח מלחמת עולם, אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם מרדכי לוי. מיד נשוב. הרכב שהם חלמו עליו מגיע לסוף המרוץ. הגמר הגדול של תחרות חסד על גלגלים, בו מאזין אחד יזכה ברכב חדש מתנה, יערך אם ירצה השם ביום חמישי הבא, כף א' באב, בשעה 14:00 בקניון רמות בירושלים. בהשתתפות מנחם טוקר וצוות זמן אוויר, ובשידור חי כאן בכל חי. האירוע בחסות אופטיקה הלפרין וקניון רמות. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, ועכשיו הנחה מיוחדת לרגל בין הזמנים, כוכבית 8464. אסותא אופטיק. עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, רואים בעין מקצועית.
שבת נחמו, שבת חזנות במסגרת חופשת בין הזמנים עם גדול החזנים העולמיים יצחק מאיר הלפגוט, עם הקהלה בניצוחו של המאסטרו אלי יפה, והכל במלון יערים המפואר, באווירה כפרית, באוויר הצלול שבלב הרי ירושלים, במעלה החמישה ובעידור הכשרות של הרב בורנשטיין. מהרו והזמינו, מקומות אחרונים בטור פלוס 03-9-05-05-05
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות צבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות צבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
למה? למה לשלם למדביר? מהיום אתה יכול להדביר לבד עם חומר להדברה עצמית שווה ערך למדביר, בטוח ונוח לשימוש, ללא מסכה וללא צורך לצאת מהבית. החומר פעיל על כל סוגי הנמלים והחרקים, עמיד שנה לג'וקים וחצי שנה לנמלים. צ'יק צ'ק ג'וק, 1-700-500-889, 1-700-500-889. צ'יק צ'ק ג'וק, זה צ'יק צ'ק ג'וק, לא
תראה. אז מה, קנגרו? להביא לך משהו מהדיוטי פרי?
הקיץ הזה מגיעים לגנגורו ומגרילים כרטיס טיסה זוגי לאוסטרליה.
גנגורו, שמים את כל החוויות בכיס הקטן.
גנגורו, מבית חוויות ניר דוד בצמוד לפארק המעיינות.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
כל החנות ב-60% הנחה. אופטיקה הלפרין.
חדש בירושלים. פסקדוס, מסעדת דגים אקסקלוסיבית, בניצוחו של השף המפורסם ז'אק דיין. תפריט דגי ים ייחודיים, פסטות, סלטים, פיצות, סושי ועוד, בחשרות מהדרין ירושלים. אירועים עד 120 איש וחדר VIP מפואר לאירועים קטנים. פסקדוס, רחוב האוליאב 5, רוממה ירושלים, חניה פרטית בשעות הערב, מומלץ להזמין מקומות מראש. 02-940-3338 02-940-3338 38.
זה תמיד בראש, זה תמיד בראש,
לכל ראש יש ראש. מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים. בדגמי קנץ', המבורג וחסידי. ראש, לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
ירושלמים, תתעוררו! לייפטיים בסייל תכשיטים מדהים לשבוע בלבד, עד 50% הנחה על כל החנות. לייפטיים, רחוב אשטוריה פחי 1, פינת מלכי ישראל, גאולה ירושלים. אל תפססו.
הירושלמים כבר יודעים, רודריגז, בגלל התפריט, בגלל השירות ובגלל הבשר המשובח. ועכשיו מבצעים מיוחדים לאירועים, לדוגמה בריתות החל מ-99 שקלים למנה. רודריגז, בחשרות הרב מחפוד, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, 02-5-815-815, גם לאירועים עד 160 איש.
פרנסה טובה מתחילה בהייטק, והייטק למגזר החרדי מתחיל במכללה האקדמית להנדסה אשדוד על שם סמי שמון. למידע על מסלולי הלימודים חייגו 1-800-207-777. SCE, המכללה האקדמית להנדסה אשדוד על שם סמי שמון.
סודות הגרעין של מדינת ישראל נחשפים. קמח מהודר, היחיד ששומר על כל תכונות הגרעין לאורך כל תהליך הניקוי, הניפוי, התחינה והאריזה. הוא מביא עליכם הביתה שפע של ויטמינים ומינרלים, בריאות, טעם ושובע. קמח מהודר, הבחירה הטבעית לכל המשפחה.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם מרדכי לוי.
עכשיו לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהחל לאחרונה לקיים סבב של פגישות עם כלי תקשורת כלליים, צפוי גם כן לפגוש את החרדים. מה רוצה ראש הממשלה? אז אולי אנחנו יכולים קצת לדעת מהפגישות שכבר התקיימו, וזה עם כלי התקשורת הכלליים. ערב טוב לחיים לוינסון הארץ.
מה שלומכם?
חסד השם יתברך שמו לעד. ערב טוב ליוסי ליטוב משפחה.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. חיים לוינסון, אתה היית שם, נכון? מה רוצה ביבי? חיים? חיים?
כן, אתה שומע אותי?
כן, אני איתך. מה רוצה ביבי?
אני אומר שאני לא יכול להיכנס לפרטי השיחה, מה בדיוק הוא אמר, כי אני מחויב לכללי אוף דה רקורד, אבל אני יכול להגיד לך שהרושם שלי הוא שהסיבה שנתניהו מכנס את כל העיתונאים היא לא כל כך קונספירטיבית כמו שאנשים חושבים, שיש בחירות, שיש חקירה, היא פשוטה מאוד. הוא נפל לו אסימון לפני 3-4 שבועות, שנפתלי בנט חורש את מערכות כלי התקשורת ודעת הקהל בחודשים האחרונים שהמלחמה, מלחמת צוק איתן, הייתה כישלון, ובזכות בנט עם ישראל ניצל מזוועות המנהרות, והוא מנסה לאזן את זה ולהציג את העמדה שלו בכל מה שנוגע לפרשת המנהרות.
זה הסיפור, הרי שכחנו, הציבור הישראלי כבר לא שם, אנחנו כבר מה שנקרא שלב אחרי.
תראה, אני רוצה להזכיר לך שנתניהו חושב שהוא למעשה החליש מאוד את אהוד אולמרט באמצעות קמפיין מאוד אפקטיבי נגד מלחמת לבנון השנייה, תוך שימוש מאוד ציני במשפחות שקולות, והוא מפחד שמה שעושה לאולמרט, בנט יעשה לו עכשיו. אם הפחד הזה הוא אמיתי, אני לא יודע, אבל זה נראה לי מה שמטריד אותו.
טוב, יוסי, אתה חושב שזה גם נושא השיחה שראש הממשלה הולך לדבר עם העיתונאים החרדים ככל שתתקיים פגישה כזו?
אני מעניין למה ביבי עושה את זה לבין איך ביבי מפיק את הבליץ הזה. למה הוא עושה את זה ככה? כנראה יש פה איזשהו אירוע, לא בטוח שאנחנו מכירים אותו. נתניהו שולט פה 7 שנים רצוף, לא עשה את זה מעולם. אגב, אני בדקתי היום עם פרשנים ותיקים, לא היה ראש ממשלה בישראל שפינה את הלוז שלו במשך שבועיים, והזיק עיתונאים מכל מקום, יושבים איתו 3-4 שעות, אין איראן, אין אובמה, אין טראמפ, אין כלכלה, אין סלונומלה, אין כלום, ואז הם מסיימים 3 שעות, הוא אומר להם, רגע, זה הנושא הביטחוני, שבוע הבא אתם מוזמנים גם לנושא המדיני עוד 3 שעות. זה לא, משהו פה לא מריח לי, אני חייב...
במיוחד כן כשראש אומר... הממשלה נזהר והתרחק מאוד כן. מכלי התקשורת בשנים
כן,
האחרונות.
אבל, מה, אבל איכשהו הוא עושה את זה, חייב לומר שדיברתי עם לא מעט עיתונאים שישבו איתו בשבועיים האחרונים, הוא עושה את זה כמו גדול, כמו שרק ביבי יודע איך לעשות את זה. זאת אומרת, הוא אלוף בלהצחיק, הוא חד, הוא ממוקד, הוא כובש, הוא מצליח לרכוש הרבה סימפתיה, הוא מניע אותם למקומות, אפילו אנשים עוינים כמו טלי ליפקין שחק מגלי צה"ל.
זאת השאלה, יוסי, אני רוצה באמת להפנות לחיים. חיים, יש אווירה נעימה בפגישות, או שיש עיתונאים שבאים ומתיחים בו האשמות חריפות?
בפגישה עם עיתון הארץ, האווירה הייתה מאוד נעימה, גם כשנאמרו דברים קשים, עוד פעם, אני לא יכול להיכנס לתוך הדברים, אבל הדברים היו באווירה מאוד נעימה, ואני חושב שגם עיתון הארץ הוא לא כל כך משקף בעניין הזה, כי נתניהו, האובססיה שלו לתקשורת היא לא כוללת את עיתון הארץ. זאת אומרת, שגלי צהל מפרסמים משהו נגדו, אז יש איזו תחישה של בגידה, כי, אבל שזה הארץ, לא, זה
אגב, אביב דרוקר היה?
רביב, לא, הוא לא איש הארץ.
לא, לא, לא בתור איש הארץ, כלומר, ערוץ 10 היו כבר?
ערוץ 10 לא היו, למיטב ידיעתי לא היו, לא היו.
אבל היו,
היו וואלה,
והיו ערוץ 2, היו גלי צהל, היו כל כוכבי הימים.
מקור ראשון, כן.
והארץ. אני חייב לומר עוד משהו, ביבי הרי לא מתראיין. סרבן רעיון. כשהוא כבר כן מדבר, אז יש איזשהו דף מסרים שהוא מקריא ממנו בצורה מביכה. אני חושב שפעם ראשונה העם בישראל מקבל הזדמנות כדי לדעת מה ראש הממשלה חושב. למשל, אני יודע שבאחד הפגישות שהתקיימו בשבוע האחרון, הוא פעם ראשונה חסה ודיבר על הבעיה שלו עם אובמה. הרי כולנו יודעים שישראל משלמת מחיר יקר על רקע יחסיו המתוחים עם אובמה, ביחסי ישראל לארצות הברית. הוא פתח את הכל והסביר. למשל, כשהוא בא ואומר באחד המפגשים השבוע, אני יודע שבדעת הקהל האמריקאית אני חזק יותר מאשר במרכז הליכוד, ומכוון כל הזמן לסדרת מפגשים ומגעים שהוא מנהל עם מדינות. אגב, הוא לוקח את היושבים איתו למסע בין מדינות, ומספר שפה הוא כבש, ופה הוא בדרך לכבוש, ופה okay. הוא בדרך להיות ידידה. עכשיו תראה, מי שיוצא מפגישה עם ביבי, אומר לך משפט אחד, בישראל זה המקום הטוב ביותר לחיות בו, עוד קצת נשתגע, גן עדן ממש.
האמת הוא צודק, לא? כל כך טוב כאן בישראל, אבל מה הולך להיות בה? קודם כל, מתי אמורה להתקיים פגישה כזו עם התקשורת החרדית, אם בכלל?
אז אני אסביר לך את הבעיה שיש עם התקשורת החרדית, מקווה שאין הרבה מאזינים והרבה נסו לזמן הקיץ. הרי ברוך השם, התקשורת החרדית קרובה להגיע עוד מעט ל-1,000 עיתונאים ואורחים, והמון כתבים שכל אחד מלא, באמת, ואתה יודע מה מוצדק, גם כתבים מקומונים, ועכשיו...
בקיצור, ראש הממשלה פוחד לקיים פגישה כזו, כי הוא הסתבך עם מי שלא יוזמן?
תהפוך לחמש דקות ראש הממשלה נתניהו. איך אתה מכניס לחדר 30 אנשים? זה יגיד לך, אני השבועון יושב עם היומון, היומון יגיד לך עם החינמון, החינמון יגיד לך עם הביטון.
מה שאומר שלא תתקיים פגישה?
מה שאומר שאם הייתי צריך לייעץ עצה לראש הממשלה, הייתי אומר לו, תקשיב, או שתיקח את ארנה ותזמין את כל התקשורת החרדית לשם, ותדבר 10 שעות, או שתדבר בטפטופים, כל פעם 2-3, 2-3. אחרת, בסופו של דבר, נתניהו ייכשל. אלא אם נצליח לזכות בפריבילגיה שיש לאחרים, שהוא יזמין למשל מערכת כמו עיתון משפחה, מערכת כמו כיכר השבת, כל חי כמובן, אבל שאתה צריך להחליט להביא אורחים וסגני אורחים ואורחי משנה ופרשנים וכתבים. ואתה יודע, היום כל נציג ציבור חרדי בערך זוכה ל-30 הטרדות ביום מכל מיני סוגי כתבים. עוד לא הגענו לתחנות הטלפון הרדיופוניות, התחנות שמתקשרים ושומעים מוקדים, וכל אחד עושה את מלאכתו ודורש את המקום שלו. אם אני נתניהו, שולח מסרונים או עולה באיזו רשת חברתית, קורא לכל התקשורת החרדית 10 שעות לשלוח שאלות, ועונה לכולם. אגב, אני חייב לומר משהו מפתיע מוטי. בשיחות שהוא מנהל עם עיתונאים, הוא לא מדבר על השותפות שלו עם החרדים. הוא מדלג, הוא מדבר על העוצמות הכלכליות, הביטחוניות, המדיניות, דברים שהצנזורה לא יכולה לפרסם על כל מיני הישגים צבאיים וביטחוניים של ישראל, אבל אין חרדים, יש הרבה בנט. כאילו נפתלי בנט הוא לא ראש מפלגה מצ'וקמקת לשבעה מנדטים.
אתה ממש מפנה אותי לשאלה הבאה, יש את הרושם, ואני מניח שנתניהו לא יפספס את המפגש עם העיתונאים החרדים, אני לפחות מרגיש מן הצד שנתניהו מנסה לסכסך או להרחיק את החרדים מנפתלי בנט. אתה מסכים עם הניתוח הזה, חיים לוינסון?
אני חושב שנתניהו מאוד מאוד רוצה לשמור את החרדים אצלו, אבל הוא לא רוצה להראות את זה בחוץ, הוא מפחד שכל מיני אנשים כמו הרצוג או לפיד אומרת התחזקו בגלל הקשר שלו עם החרדים. ככה אני תחת הרושם, אבל לא מרגיש שהוא בלחץ עד כדי כך מנפתלי בקטע הזה.
יוסי?
אני מנסה להבין, אבל אני אקח אתכם לאירוע שהיה השבוע ביום שני. החרדים מגלים שכל הישגי התקציב החרדים עפו מהתקציב, אגב, כישלון מוחץ של סגן שר האוצר משעשי ציקוין, ואז מה שקורה, דרי מרים טלפון לילד שקד ואומר לה, אנחנו ביחד עם ינקל ומי שעושים קואליציה, מה שלא מתקבל מטעמנו, אין תקציב. פעם ראשונה ביבי מצליח לייצר ציר בין הבית היהודי לחרדים, ובסוף השבוע ביבי כבר מתחרט, הוא מבין שהתרגיל שהוא עשה, שהוא זרק את כל התוספות התקציביות מהתקציב, וברגע האחרון, מלא הרנותו של טל גנצבי, שרץ לדרי ואמר לו, אריה, כחלון מוכר אותנו, חייבים דחוף לעשות ציר ביחד, והילד שקד מודיע לביבי, אם אתה לא סגור עם ליצמן, אני שרת המשפטים מצביע נגד התקציב. הציר הזה, זה תמיד הגאונות של נתניהו, שהוא מחזק יותר, ואני חייב לומר, שבסוף שבוע הזה, מעולם הבית היהודי והחרדים, לא היו כל כך מתואמים, מסונחרנים, וגם מקרוב קמוץ אחד מול נתניהו.
יופי, אז זה מה שקורה נכון לעכשיו, ואנחנו מודים לכם, יוסי ידיטוב משפחה, חיים לוינסון הארץ, תודה, שיהיה ערב טוב.
תודה,
הכל טוב. תודה. עכשיו לעניין אחר לגמרי, ואנחנו נמצאים בימים של חופש בין הזמנים, וכל אחד עם ההתמודדויות שלו בתקופה הזו. יש משפחות שמתמודדים עם משימה מאוד קשה, מאוד מורכבת, ולפעמים גם כן בלתי אפשרית. יש משפחות שצריכים בתקופה הזו להתמודד בתוך הבית עם ילדים שמה שמוגדרים היום בהגה הרחובית, נוער נושר. והשאלה היא, איך מתמודדים בתקופה הזאת? איך דואגים לקיים חיבור בין האחים בחופשה כל כך ארוכה, כשלא תמיד הדרך שהולך בה הילד תואם את הדרך שהולכים שאר הילדים, האחים, האחיות בתוך הבית? אנחנו רוצים לדבר כעת עם שלושה. הרב ישעיה יזדי, סמנכ"ל מעיין החינוך התורני, יועץ חינוכי, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
הרב מנחם ולדר, יועץ חינוכי.
שלום לך מוטי, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
והרב חיים וולמן גם מתעסק בנוער נושר, שלום ערב טוב הרב וולמן.
ערב טוב.
קודם כל, אני אפתח איתך הרב וולמן, אתה מכיר את התופעה הזו של הורים שפשוט לא יודעים מה לעשות, כולם הילדים שלהם, אבל צריכים מה שנקרא להיות זהירים בתקופה הזו ולראות איך הבית ממשיך להישאר שלם?
אנחנו מכירים את זה כל השנה, אנחנו לא מכירים את זה דווקא רק בבין הזמנים, אולי בבין הזמנים באמת זה מקבל איזושהי תעצומה יותר גבוהה, אבל ההתעסקות הזאת היא כל השנה, פעם הרב סילמן אמר לי, שזה ממש דין של האם נפש דוחה נפש. עד איפה אפשר ללכת, עד איפה אפשר ללכת, עם נפש אחת אני רוצה להציל.
ומה התשובות שקיבלתם?
מול הנפשות שהכל. התשובות הן בדרך כלל ומאוד מאוד אינדיבידואליות, זאת אומרת, ממש לכל מקרה ומקרה, לכל בית ובית, קשה לענות.
לא, בשאלה העקרונית, האם נפש מול נפש, בשאלה העקרונית, מה עושים? פעם שמעתי התבטאות של מחנך חרדי שאומר, כן, אין מה לעשות, זה המיסים שאנחנו כחברה חרדית צריכים לשלם בשביל לשמור על החינוך שלנו, וכן, יש מקרים שמקריבים אותם.
אני לא שמעתי אף פעם תשובה של מקרה שמקריבים אותם. יש מקרים שאנחנו אומרים, אנחנו נמשיך להיות הורים טובים אליך, אנחנו נמשיך לדאוג לך בכל דרך אפשרית, אבל מחוץ לבית, ומחוץ לבית זה אומר שאנחנו נמצא לך את המקום הכי טוב שאפשר, נשלם את הכי הרבה כסף שצריך, נדאג לך מכל הכיוונים.
כלומר, לא לאפשר לו להיות בתוך הבית ולסכן את שאר האחים.
בחלק מהמקרים, כן, ודאי שאין...
הרב ולדר, מה אתה אומר?
הייתי אולי מעדיף לענות אולי קצת בכיוון אחר, אולי מחוץ לקופסה.
בשביל זה אתה כאן?
תודה. כשאנחנו נופלים לדבר שבעצם הילדים הם מנהלים אותנו, אנחנו נתקלים באותה בעיה שאתה מדבר עליה מוטי. אבל אם אנחנו מראש נבנה את התוכנית לבין הזמנים, הייתי מגדיר, אנחנו מביאים את הילדים לצומת דרכים מסוימת שנקראת בין הזמנים. אם אנחנו נעשה את התפורה באותה צומת ונדאג לתוכניות משפחתיות, לבניית תוכנית, לשיתוף כל הילדים, אני מאמין שאפשר לעבור את בין הזמנים בצורה טובה.
יש פה שאלה פשוטה, הרב ולדר. יש משפחה, בלי עין הרע, עם 8 ילדים, ילד אחד הלך בדרך אחרת, לא הצליח, נפל. השאלה, מה עושים? הילד הזה נמצא בתוך הבית בתקופת החופש, וההורים לא יודעים אם לקחת אותו ביחד עם כולם. יש לזה משמעות, שאר האחים רואים, שאר האחיות רואות. מצד שני, מה הוא ילד שלנו? איך אפשר להרחיק אותו? אתה יודע, זה סיטואציה בלתי אפשרית. השאלה היא, אם יש לך פתרון?
בהחלט כן. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, כשהילדים שלנו מגיעים לבין הזמנים מהישיבות, הרבה הורים נמצאים לפעמים בתחושה של, אל הנער הזה התפללתי? הילד שמספרים לי שהוא יושב ולומד יומם ולילה ומתפלל כמו שצריך, קם פתאום ב-10, קם פתאום ב-11, אני מדבר לא על הנוער המתמודד, אלא על הנוער שלומד בישיבות. הילד הזה שלומד יומם ולילה פתאום בקושי פותח ספר, מה קרה פה? אנחנו צריכים להבין דבר אחד. הילדים שלנו, ועדיין אני לא מדבר על הנושרים, הילדים שלנו נמצאים, הייתי מגדיר את זה, בישיבות בליין, שהם קמים בשבע כי יש תפילה, ואחר כך יש ארוחת בוקר בשעה 8, ואחר כך ב-9 מתחיל סדר ראשון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. פתאום הם הגיעו הביתה, מישהו עשה להם תוכנית, מישהו בנה להם פרוגרם, לכן אני אומר צריכים לעבוד ההפך. הילדים מגיעים קודם כל לעשות שמחת תורה, כשכל הילדים שלנו מגיעים
מהישיבות. הרב מנחם, סליחה שאני אומר לך, אני חושב שהדברים שאתה אומר מדהימים, אבל הם טובים בתיאוריה. אתה מצפה עכשיו מהורים להגיע לרמת סדר ותכנון של בין הזמנים, שצריך להיות עם אישיות מאוד מאוד מסוימת.
הוא צריך להיות רם בישיבה או מלמד, שהוא יוכל גם להיות עם הילדים שלו. אבל תחשוב עלינו העובדים, שאנחנו הנה כמו אני, שכרגע הילדים שלי בבין הזמנים, אבל אני לא מכיר את המושג הזה אפילו, עובד אולי יותר קשה מאשר כל השנה.
כן.
ייתכן, אז אפשר למצוא עם האבא עסוק, אז האמא שתעשה את התוכנית, אפשר לבנות תוכנית, ובאותה תוכנית נשלב גם את הילד המתמודד. וילדים אוהבים להצטרף לתוכנית.
אני הייתי ממשיך איתך הלאה, אבל אני רוצה גם לשמוע את דעתו של הרב יזדי.
אני רוצה אולי רק להגיד למנחם תשובה אחת, הוא התחיל מחוץ לקופסה ואהבתי את הרעיון, רק במילה חצמי שאוהב יזדי, נכון, אחד הפעולים והשיטות שאנחנו עובדים איתם, זה באמת עם הילד המתמודד מול המשפחה, זה תכנון נכון מול הילדים בהסבר, מה ההתמודדות של אותו ילד, מה נקבל, וכולנו נאהב אותו, בהרבה מאוד מהמקרים, ואנחנו עושים את זה הרבה, זה מאוד מאוד מצליח.
הלוואי וההורים היו בשלים לעשות שיחות כאלה, זה מאוד קשה.
מוטי, תתפלא, יש הרבה מאוד. כשעושים עבודה נכונה וטובה, הורים מבינים את המקום. אבל בוא ניתן גם לרבי יזדי.
כשעושים עבודה טובה, רק נפשר, ואני אגיד איזה הערת אגב. בוא נגיד כך, שהדברים שאתם אומרים בתיאוריה מצוין, בתיאוריה יכולים לעבוד מצוין, אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים, הילדים הופכים להיות נושרים בשל הליקוי הרגשי או היכולת המוגבלת של ההורים לעשות בדיוק את מה שאתם מדברים עליו. כלומר, אנחנו באים פה להכיל אנשים שלא
נכון,
תמיד
נכון, יש להם נכון, שיניים. נכון, נכון, אבל כן. מצליחים לעשות להם השתלת
טוב,
שיניים.
רב טוב, רב יזדי, הנה, המתנת בסבלנות רבה, בטח כן, דבריך כן. יחכימו אותנו.
כן, קודם כל אני מצטרף את דברי חבריי, אני רוצה להוסיף דבר אחד. לפני בין הזמנים, כשיש לנו, לא עלינו את התופעה הזאת, שאנחנו מתאכזבים, ציפינו מהילד משהו וקיבלנו משהו אחר, אנחנו צריכים ללמוד, קודם כל, כל ילד בבית, בכל אכזבה שהוא מאכזב אותנו, לקבל אותו כמות שהוא. זה הדבר הבסיסי ביותר, זה מה שיש לי, אני האבא שלו, הקדוש ברוך הוא רצה שבן אחד שלי יראה כך, והבן השני יראה
אחרת. כן, אבל איך אני יכול לשתוק כשאני רואה אותו מקלקל את שאר הילדים? אני לא עומד בזה.
יפה, זה בדיוק הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה. אנחנו צריכים ללמוד, גם עם ילד רחוק מהשקפת עולמי ומדרכי, מה שחינכתי אותו, קודם כל, יש ערוץ פתוח בינינו לדבר. אנחנו צריכים לדבר, לא משנה, אני נמצא פה, אתה נמצא שם, אסור להגיע למצב שהמרחק הזה, המרחק האידיאולוגי, השקפתי, החיצוני הזה, שהוא כל כך בולט בציבור החרדי, הוא יהווה איזשהו טריגר לזה שלא מדברים. אני צריך לדבר איתו, אני אבא שלו, ואני יכול להגיד לך שלא אחת ראיתי אבא שנראה כך ובן נראה אחר, ונהניתי לראות אותם מטיילים ביחד, ומשוחחים אפילו על דברים שלא קשורים למה שקורה ביניהם בבית. מדברים קצת על פוליטיקה, מדברים קצת על כדורגל, על דברים שמעניינים את הילד, אבל יש ביניהם ערוץ פתוח. כשיש ערוץ פתוח, יש אמון. וכשיש אמון, אפשר גם לבנות כללים ברורים. אני אתן מספר דוגמאות. כשאנחנו חיים בהרמוניה, בנים חרדים וכאלה שלא, אז יש דברים שהם בולטים, שהם חיצוניים, לדוגמה, מוזיקה בקול ומוזיקה באוזניות. אז אני אומר לבן, אנחנו מדברים בינינו, אני מבין שאת בחרת בדרך מסוימת, אתה יודע, זה לא מה שאנחנו חשבנו, אבל אני מכבד אותך, אבל אם אתה רוצה לשמוע משהו שלא מקובל בבית, אז שזה יהיה דרך האוזניות. אתה רוצה לראות משהו שאנחנו לא רואים בבית, שזה יהיה בטלפון שלך, ועדיף גם בחדר שלך או מחוץ לבית.
כן, אבל מה קורה באותו רגע? הילד השני אומר, רגע, מה הוא שומע? זה אסור, זה מעניין.
הוא יודע.
ואבא יודע שהוא שומע, ואבא נותן לו. אז גם אני רוצה לשמוע, כלומר, זה מדליק עוד יותר את העניין.
אנחנו לא מסתירים ממנו. אנחנו מדברים על זה בבית. אנחנו יודעים שהבן נראה שונה, חושב שונה, אוכל שונה, שומע שונה ומדבר שונה. ומסתובב עם חברים שונים, אנחנו לא מסתירים את המציאות, אי אפשר לגבור אותה.
מהצד השני, מהצד השני, אם לא נחזק, זה נכון בהרבה מאוד מעמיקים, לכן אמרתי, זה נורא אינדיבידואלי, אבל אם לא נחזק את הילד שהולך בתלם, כמו שאנחנו בעצם שואפים, בעוצמה מאוד מאוד חזקה, אז זה יהיה מסוכן התהליך.
מאוד מסוכן, משום שהילד הטוב, אני רק ארחיב את השאלה ברשותך, הילדים שהולכים בתלם, אומרים, רגע, תסתכל, הוא ככה, הוא מקבל תשומת לב, ואבא הולך איתו, ומדבר איתו, ונותן לו, וקונה לו, ומקבל כל מה שהוא עושה.
השני כאילו מובן מאליו.
בדיוק. אז אני אקמה הוא.
אבל בן נשכח, רבותיי, בן נשכח. הילדים שלנו גדלו עם גאוות יחידה. הילדים שלנו ראו מהחלון את השכן שנוסע לים בשבת ונהנה, ואף אחד לא חשבו למה אני לא שם. יש בסך הכל מטפחים אצל התלמידים, אצל הבחורים, והיגבה ליבו בדרכי השם. בחור קונה בורסלינו יפה, עומד ליד הראי, מתגאה באיך במצב שהוא נראה, במראה שלו, הוא מדבר יפה, הוא מסתובב עם חברים, הוא נהנה בקשרות, לא חסר לו שום דבר. לא להגיע חלילה למצב שאת כל האנרגיות שבבית השקיעו ביד הנושר, לא זו הייתה הכוונה. יש את הזמנים שאנחנו לבד ובלעדיו, ושם אנחנו מתאחדים כולם תחת ההשקפה והדרך של הבית, נחמד לנו, אנחנו חווים חוויות נעימות בקיום מצוות. זה לא שאנחנו עכשיו מתנתקים מכל בני הבית ומתעסקים רק עם יד הנושר.
טוב. רק מה,
אסור לנו
להזניח
אותו,
ובסך
הכל הוא...
רבותיי הרבנים, אני חייב להגיד לכם משהו, אני שומע את הדברים שלכם, הרב ישי יזדי, הרב מנחם ולדר, והרב ולמן, מסקנה אחת ויחידה שלי, זה שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו לעבור את הימים האלה.
מוס ממש צריך להתפלל, אבל צריך גם לעשות ולהשתדל. אם נותנים את הזמן האיכות לילד הטוב, אף ילד בבית שהוא ילד טוב ולומד טוב, לא רוצה ללכת אחר אותו ילד נושר. אם הוא היה רוצה, הוא היה עושה את זה כבר לבד. ואם אנחנו ניתן את שעת האיכות לילד הזה, אז הוא לא ירצה את זה. אם אנחנו נפיח את רוח הגאווה, את גאוות היחידה של אותו בן תורה, הוא לא מחפש ללכת אחרי אותו נוער נושר. ולעומת זה, אם אנחנו נעשה תוכנית בבית, אותו ילד נושר ירצה להצטרף לתוכנית, ירצה למעט מההתנהגות שלו הכללית.
הוא יבין שיש כללים אחרים כשרוצים להשתתף באירוע ביחד עם המשפחה.
נכון, אנחנו אוהבים אותו, אבל אנחנו רוצים משפחתיות.
תודה רבה לכם על הזמן שהקדשתם לנו, הרב הולמן, הרב ולדר והרב יזדי. תודה, שיהיה ערב טוב. תודה, ערב טוב. עכשיו, במעבר אחד, עניין אחר, אגב, עוד מעט אנחנו הולכים לדבר על התופעה המדהימה. אמרנו לכם, פשוט מספר שלא יאמן. כ-4 מיליון ישראלים נוסעים לחופש בחול. הרבה מהם חרדים, וגם שם יש לחרדים הרבה מאוד התמודדויות, לא תמיד לוקחים אותם בחשבון לפני שיוצאים מן הארץ. אבל לפני כן, לדיווח כמעט היומי שלנו. צבי טסלר כתבנו לענייני כלכלה, שלום לך.
שלום, טוב,
הסלמונלה
היומי.
כן, תשמע, זה פשוט לא יומן, אחרי התחינה ואחרי, מה עוד היה שם, אני כבר לא זוכר. הקורנפלקס, עכשיו זה החלווה של ברקה.
כן, החלווה של ברקה. תראה, נתחיל עם תיאוריית קשר קטנה, חלוות ברקה הייתה בעבר בבעלות יוניליבר תלמה, אבל היום אין קשר ביניהם. הבעלים שלה הוא פרטי, תושב אום אל-פחם, והמפעל שלהם הוא באלון
תבור. תגיד לי, אתה חובב קונספירציות?
בשעות הפנאי, פחות.
אז יאללה, בוא ננסה להפוך את הדקה הבאה לשעת פנאי שלך. תשמע, קורה כאן משהו מוזר, והמשהו המוזר הזה מעלה סימן שאלה אחד גדול, מה קרה פתאום שיש כל כך הרבה סלמונלה? ויש מי שיגיד לך, תקשיב, יוניליבר, מה שנקרא, נקלעו לאיזה בליץ תקשורתי, והם הבינו שיש שתי אופציות, או שהם קורסים כמו שקרה לרמדיה אז, או שעושים עכשיו מהלך אגרסיבי בשביל להסיט את האש מהם לעוד הרבה חברות, להראות שזה משהו שמקובל ולא רק אצלנו, ובאמצעות זה איכשהו ננצל מגזירת המוות שנגזרה עלינו לפני שבוע, שבועיים.
הכיסים שלי לא כל כך עמוקים כמו שלך, אז אני לא אסתכל בתביעות דיבה ולא אציע.
אגב, זה לגיטימי בעיניי, כלומר, אם הם באים ואומרים לציבור, רבותיי, תדעו, זה לא רק אנחנו, זה כולם, פשוט התקשורת נפלה עלינו, זה לגיטימי.
אני לא חושב שיש איזשהו קשר בין חברת תלמה יוניליבר לשאר.
אגב, שכחנו את הצ'יפס. יש כאן מישהו שהולך ובודק מוצר ודואג לו להפיץ את זה, כן? מישהו עושה את העבודה הזאת.
יש פה שתי היסטריות. היסטריה אחת זה של משרד הבריאות, שחטף הרבה מאוד ביקורת סביב בהתחלה על תלמה, ואחר כך על התחינה וסרטי שמיר, ולכן קודם כל משרד הבריאות רוצה להראות שהוא יעיל, למרות שאין לו כל כך הרבה כלים להיות יעיל, יש לו 10 עובדים בסך הכל בכל תחום בקרת המזון בארץ, זה לא באמת משהו שמאפשר להם להיות יעילים.
אז מי עולה על זה? אתה מוכן לומר לנו מי מגלה את הסלמונלה?
מה שקורה, הביקורת המאוד גדולה שהייתה על תלמה, זה היה על משהו מאוד פשוט, על זה שהם...
בסדר, עזוב, מיצינו את עניין תלמה, אני רוצה לדעת עכשיו, מי מגלה את הצ'יפס ואת החלווה עכשיו?
זה בדיוק העניין. נו. מכיוון שהביקורת הייתה על זה שהם הסתירו, אז כולם רצים עכשיו, כל בדיקה הכי קטנה שמשהו, הרי אין, לא מצאו סלמונלה כרגע בחלווה, אלא יש איזשהו חשש לחיידק, קודם כל רצים למשרד הבריאות ורצים לתקשורת, אומרים, הנה יש, אנחנו מדווחים, אנחנו שקופים, הכל בסדר, אל תפגעו בנו, אל תשכח שבמקרה של הסלטי שמיר והתחינה הקודמת של ברקה, יסגרו להם את רישיון הייצור, גרמו להם לנזק עצום, יכול להיות שיחזירו להם, אבל
בינתיים
זה גם נזק עצום, אז החברות...
אגב, יש לנו גם בביצים וגם בעופות, נכון?
נכון, אבל שם זה סיפור אחר, כי שם אפשר פשוט לבשל את זה היטב,
ואז
להוציא את החיידק.
אתה יודע מה עושה החיידק הזה, מה הסיכון שלו?
יש כמה זנים. הזן שעד עכשיו מצאו זה זנים שגורמים לכל היותר לחבי בטן, חום, כמו תופעות של וירוס. הם כן פחות נעימים למי שיש, שמערכת החיסונית שלו חלשה, ונשים מהרות. יש זנים של סבוננה שהם קטלניים, אבל אותם לא מצאו.
עדיף להימנע, אתה אומר. טוב, צבי טסלר, נמתין לדיווח מחר, נכון?
אני מקווה רק בשמחות.
תודה רבה לך, חופש נעים שיהיה. מיד אחרי הפרסומות על תופעת החרדים הטסים, ביחד עם עוד 4 מיליון ישראלים שיצאו לחול בחופש הזה.
המהדורה המרכזית עם מרדכי לוי. מיד נשוב. שנה שלמה חיכינו, והנה הם חוזרים. פעילות הקיץ ואיסוף הבקבוקים של אלה חוזרים ומחלקים לכם פרסים. עלו לשידור בתוכנית זמן אוויר, ספרו לנו על הרגלי המחזור שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מרעננים לקיץ. כי הקיץ הזה בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. ממחזרים בזמן אוויר עם מנחם טוקר. יום חמישי בין 2-4, כאן בכל חי.
הוא הגיע לירושלים.
אבא, מה הגיע?
הלונה פארק, הנייד הגדול במדינה, הגיע לירושלים. טוויסטר ענק, בלרינה, רכבת הרים, מכוניות מתנגשות ועוד. פתוח כל יום רצוף מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. רחוב שמעון הצדיק בשמואל הנביא, ירושלים.
מורידים את מחירי המותגים במקום הנכון. מבחר נעלי רוקפורט, טימברלנד וקלארקס רק ב-390 שקלים. חולצות ומכנסי כותנה נאוטיקה ודוקרס רק 189 שקלים. רק בימי בין הזמנים ורק במקום הנכון. ירושלים, רחוב תובל 8, כפר חבד מול הרכבת, בני ברק, רחוב הירדן 35.
שימו לב למבצע הגדול של הקיץ. מכונית קיה פיקנטו חדשה. נכנסים לאחד מסניפי נתיב החסד. קונים ב-300 שקלים ממגוון מוצאי חנות, ומתוכם 29 שקלים ו-90 מאחד המותגים המשתתפים במבצע. ונכנסים להגרלת הקיץ הגדולה.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, ועכשיו הנחה מיוחדת לרגל בין הזמנים. כוכבית 8464.
אסותא אופטיק.
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
שלום, כאן דודי פרר, ראש המועצה האזורית גוש עציון. מחפשים מקום לטייל עם המשפחה? באתרי התיירות של גוש עציון תמצאו את האומגה הארוכה בארץ, טיולי טרקטורונים ומגוון רחב של אטרקציות, מעיינות וצימרים. והכל במרחק של רבע שעה מירושלים. חפשו אותנו תיירות גוש עציון.
מגישים המועצה האזורית גוש עציון ומשרד התיירות.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות שבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות שבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
כל החנות ב-60% הנחה. אופטיקה אלפרין.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר, כוכבית 8464.
בברקול חוזרים ללימודים. תצוגת ענק של מכשירי כתיבה מחכים לכם בסניפים. חוויית קנייה משלבת נוחות מקסימלית, מחירים משתלמים ובשעות שמתאימות לכם. ברקול, כי אכפת לנו מה הנוחות שלכם.
דלתות פנדור, חברת הדלתות מספר אחת בישראל.
קורקומין הם פי 30 יותר יעיל. קורקומין הם פי 30 יותר יעיל. קורקומין קורקומינם פי 30, קורקומינם פי 30, קורקומינם פי 30 יותר יעיל.
חדש, קורקומין MP30. נספג בגוף פי 30 יותר מקורקומין מסחרי. קורקומין MP30 של טרימוורה.
קורקומין MP30, קורקומין MP30, קורקומין MP30 יותר יעיל.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם מרדכי לביא.
כ-4 מיליון ישראלים עוזבים את הארץ בתקופה הזו, נוסעים לחופשה בחול. אגב, זו תופעה שדורשת התעסקות מעניינת. איך יכול להיות ש-4 מיליון ישראלים, תחשבו על המספר, עוברים ביולי-אוגוסט, בנמל התעופה בן גוריון, יוצאים לחול וחוזרים מחול הארץ. מה קרה? יש לנו פתאום יותר כסף? הרי כולם מתלוננים כל הזמן שקשה לחיות במדינה הזו. אז מה, החופשות בחול באמת זולות יותר מהחופשות בארץ? אז למה באמת? איך יכול להיות שבחול יוצא יותר זול מאשר בארץ, גם כאשר מוסיפים את אלמנט הטיסות? מה, הארץ לא יפה מספיק? לא יכול להיות. יוסי גרז, מחברת רוגע נופש כהלכה, שלום לך.
שלום אותי, ערב טוב.
יש לנו ערכות כמה חרדים נוסעים לחול, חופש, בתקופה הזו?
הרבה, הרבה מאוד. אמרו חז"ל, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, אז אנחנו לא סופרים, אבל הרבה, הרבה מאוד.
מה, אתה רוצה בטח שתהיה ברכה, אז זה מכניס הרבה כסף בסוף, אה?
הנושא של נופשים הוא עסק שהוא לזמן קצוב מאוד, הוא רק בחופשים.
עם סיכון גדול, אבל עם הרבה כסף. תגיד, אבל תן לי מספר בערך. אנחנו מדברים על 200, על 700, על 5,000, על 100,000. יוצאים 4 מיליון ישראלים. כמה מתוכם חרדים?
לא יודע. אני לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל הציבור החרדי בהחלט גילה את האופציה של חול. הזכרת את הנושא של העלויות המוזלות. בוא לא נשכח שהנושא של שמיים פתוחים ש... עומד לטובת...
אתה מסרב בתוקף לתת מספר, אה? אתה מפחד מה... אתה מסרב בתוקף לתת מספר.
אין לי מספר.
אתה יודע בערך, אתה מכיר את השוק.
אחוזים גדולים. בוא נגיד, אנשים שפעם לא ירשו לעצמם לצאת לחופשה בחול, היום זה הרבה יותר נגיש.
בוא נשאל ככה, נשאל אחרת, בסדר? מתוך 100% חרדים שיוצאים לחופשה, כמה מהם, כמה מתוך 100% יוצאים לחופשה בחול ולא בארץ?
אני לא רוצה להיכשל ולתת לך מספרים שלא אומתו ולא נבדקו באופן יסודי. אבל בוא לא נשכח שבציבור החרדי יש תופעה גדולה, בהחלט גדולה, של אנשים שלא יוצאים לחול. מבחינה הלכתית אני מדבר, לא מבחינת עלויות. מבחינה הלכתית לא יוצאים לחול, זה כבר אחוז גדול מהציבור החרדי. יש ציבור חרדי נוסף שאוהב לצאת עם משפחתו המורחבת, שזה מייקר את העסק ביציאה לחול, שזה גם מוריד לך עוד אחוזים, אבל אין ספק שהמספרים של החרדים ביציאות לחול הולך וגודל משנה לשנה, במיוחד שאנחנו יודעים לזהות הזדמנויות, ויש הזדמנויות, כי אנחנו, מי שמכיר את עולם התעופה בשנים האחרונות, במיוחד טיסות הלא קוסט, אבל... כל נושא, הנושא של התמחורים...
תן לנו מחירים באמת. כמה, אם משפחה עם לא יודע, 5 ילדים, כמה יעלה להם סיבוב וכו'?
אנחנו נמצאים בחודש אב תשעין וב. אם אתה תפתח את היומן ותלך על אב תשעין וב, אתה תמצא היום טיסות לשנה קודם במחיר מצחיק. אני לא רוצה להגיד במחיר של נסיעה פה בארץ.
אני בסדר, אני רוצה, אתה מוכר, תגיד לי כמה בערך עולה, משפחה ממוצעת, כמה כסף מציע?
אם אתה קונה את זה, אם אתה תקנה את זה מספיק זמן מראש, אתה יכול למצוא כרטיסים גם ב-100 ו-200 דולר. זה מצחיק, אבל זה המחירים לאירופה.
וואלה, כלומר, אבל כמה ההוצאות בחול זה גם הרבה כסף, לא?
סליחה?
אני אומר, אבל גם בחול ההוצאות גם...
בוא אנחנו נכנסים כבר לנושא של נופשים מאורגנים, מי שבנוי לבנות לעצמו נופש מאורגן באופן עצמאי, למצוא את המקום מרוח, לדעת איך הוא מתנייד, למצוא את מסלולי הטיולים, למצוא את הכל,
okay, בהחלט יכול להוציא. זה כן, וזה קשה לעשות. אם אנחנו עושים בחופשה מאורגנת, כמה זה עולה?
ולכן אנחנו בתמונה, כי בהחלט הנושא הזה הוא...
יוסי, אני מנסה להוציא ממך מספרים בשיחה הזאת, לא הולך לי משום כיוון, אני נכשלתי בתפקידי. כמה עולה חופשה אצלך?
כמה עולה חופשה בחול?
כן.
בשנה, בוא נגיד חופשה סטנדרטית של 7 לילות, זה סדר גודל של 10,000 שקל לזוג, כולל טיסות, כולל אירוח, כולל העברות. זה לא מחיר יקר.
אוקיי, וילדים כמה מוסיף? וזה באופן יחסי או פחות?
בילדים יש לנו את הנושא שכרטיס טיסה, התעופה לא מתייחסות לזה שהוא ילד, אז כרטיס הטיסה עולה בדיוק כמו למבוגר, כמובן שבאירוח אנחנו מתמחרים.
תגיד, איך מסתדרים עם הקשרות, עם הפריצות, עם כל הדברים הבעייתיים, אתה יודע, בכל זאת אתה לוקח בחור חרדי מהבית, מהישיבה,
אנחנו באמת משתדלים ללכת למקומות שאנחנו בודקים אותם שניתן להגיע לשם, לא חופי ים כמובן וכדומה. לגבי הנושא של הקשרות, זה בהחלט נושא לוגיסטי, זה לא רק הנושא של ההכשרה למזרח, כי מי שמכיר את התחום הזה, סליחה, אז כל הנושא של שינוע, של כל, גם מוצרים, אבל בעיקר הכלים. זאת אומרת, אתה צריך להיות ערוך ומוכן מצלחות וסכום, והכל, הכל, הכל.
כמה שנים אתה עושה את זה, יוסי?
אנחנו קרובים ל-20 שנה כמעט.
וואלה, מעניין. טוב, בוא נצרף לשיחה שלנו שניים.
גם בארץ וגם בחול.
ברשותך, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו שניים את הרב ישראל גליס, שאני מניח כי איש ירושלים מאוד לא אוהב את החרדים האלה שנוסעים לחול. שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב ומבורך.
והרב יוסי שווינגר שינסה להסביר לנו למה החרדים מעדיפים חול על פני מקומות הקדושים.
אני חושב שחלקם מתרצים את זה שיש גם מקומות קדושים בחול. נוסעים לקברים של כל מיני, אם זה בפראג המערל, יש את הבעל שם, יש כמעט בכל ארץ היום באירופה, אתה יכול למצוא את הבעל שם ממיכלשטאט, אבל אם נהיה טיפה יותר רציניים, אני חושב שבסופו של יום זה פונקציה של עלות, והוא אמר, זה נכון, יוסי גרז, ידידי, אני יכול לספר לך על ידי טוב שלנו, שמתפלל איתנו בבית כנסת, הוא יצא עם 10 נפשות לחול, לא שאני מעודד טיסות לחול, אבל הוא השיג בית, ניקח למשל באוסטריה, ב-200 יורו, בית גדול ומפואר עם 15 מיטות, ב-200 יורו ללילה. ושאלתי אותו, למה אתה לא נשאר בארץ? למה אתה לא לוקח איזה בית בצפון, כמו שהרבה עושים? ואז הוא מספר שהמחירים זה כמעט 5,000 שקל ללילה לבית. זה לא כולל אוכל, זה לא כולל עוד הרבה הוצאות מסביב.
המספרים האלה מדויקים, מוטי. המספרים שאומרים...
בקיצור, אז אתה מעודד, אתה ממשיך לעודד את הציבור לנסוע לחול, הרב שווינגר.
לא, בוא נהיה מקודם שנדע את העובדות ואת המצב, המצב הגום שאין פה תיירות חרדית זולה. אם שהיינו צעירים, שיא הנופש היה להחליף דירות בבני ברק לירושלים, או קצת צמד והצפון, הציבור קצת יתקדם.
גבירותיי ורבותיי, אני חייב רגע לעצור אתכם, הגיע כדיווח על כך שיש חשש לחיידקים גם במעדני מיקי. תמשיך.
זה אחרי החלבה של ברק שהוא עושה מהמעדפים.
כן.
תמשיך. אנחנו נלך עם מצחות חמצן.
מה נשאר לאכול? רק תעדכנו.
סלמונלה לבד, בלי מוצרים נלווים. כן. הרב גליס.
כן, ידידי.
כשאתה שותק זה מסוכן.
אני שומע אתכם, אני ממש, לא אגיד לכם שאני מתפלץ, אבל איפה בסלובניה יש קברים? איפה בפורטוגל יש קברים? תספרו לי עליהם כל מיני מקומות כאלה שמתפרסמים בעיתונות החרדית.
דווקא בפורטוגל יש, אבל לא משנה.
מה יש בפורטוגל? תספר לי, מה יש בפורטוגל?
יש ראשונים שקבורים בפורטוגל, אם תבוא, נעשה פעם, תראה, אני לא סוכן נסיעות, הרב גליס, עם כל הכבוד, אבל יש, אם היית פעם בפורטוגל, יכלת לראות שם קברים של ראשונים, יש שם שכונות
בפורטוגל, יש מקום שם של ראשונים, אבל אף אחד לא מגיע לשם אלה שמטיילים.
בסדר, אני אמרתי את זה בחיוך, אמרתי את זה בחיוך. אגב, יש תשובה של הרב אוזנר שנשאל, חשוב שנדע את זה, הרי אנחנו חרדים בסופו של יום, האם מותר לנסוע לחול? אז כל השאלות זה על דעת כן שחוזרים, ואם זה קצר וזה לבריאות וכדומה, אז לא נזכיר פה אדמורים, ולא נזכיר גם את הרב מבריסק שהיה נוהג לצוע.
בקיצור, משהו פה בהפקה לא בסדר, לא הביאו אף אחד שחושב שזה בעייתי, שיגיד כאן בשידור גיוולד. הרב גליס, אתה...
אני אגיד לך איפה הגיוולד שלי. הגיוולד שלי זה, אנשים רוצים לנסוע לחיים ולשלום, לא נכון את הכיס של אף אחד. הגיוולד שלי זה יתד נאמן. עיתון של אברכים, של בני תורה, שם שם מודעות גדולות, תיסו לספרד, לסלובניה, לפורטוגל, לכל המקומות האלו. אברך לוקח בבית, קורא את העיתון, הילדים מסתכלים, אומרים, אבא, אני רוצה לנסוע לסלובניה. הוא לוקח משכנתה בשביל לנסוע. מה החוצפה הזאת, מה הרישות?
אבל גלס, אבל כתוב שהמערכת לא אחראית לתוכן המודעות, ואין לא לראות בזה כהמלצה, מה הבעיה?
אז אני רוצה לספר לך, כשאני ויוסי שווינגר היינו בעיתון, המודעות האלה לא היו.
לא היה מקובל, תראה, ישראל, אני חייב להגן כאן על יתד נאמן. תפריד בין מחלקת הפרסום ומחלקת השיווק לבין העיתון עצמו. עיתון גם צריך להחזיק את עצמו ולשלם מזכורות ולהיות מופץ, אז בוא גם לא נתעמם, אבל בוא נדבר לגופו של עניין, בוא נעזוב עכשיו את העיתונות. יש בעיה פה מאוד קשה של עלויות הנופש פה בישראל.
כן, עלויות וגם זמינות, יש מאוד מאוד קשה, נגיד אתה עכשיו רוצה לצאת לחופש, מאוד מאוד קשה למצוא מקומות סבירים.
גם אם מצאת, כן. זה עלויות מטורפות, וגם המלונות הבודדים, או הצימרים הבודדים,
כן, אבל הסיכון, הסיכון, יוסי, אתה יוצא מהבית, אתה יודע, לא יודע מה אתה אוכל, איזה כשרות אתה אוכל, אתה לא יודע...
ידידי הרב שווינגר, רק משפט אחד, אתה ציינת מקודם, אולי בעשה החדת, שהנופש החרדי בארץ הוא מאוד יקר, ואני לא חושב שהחרדי, ההגדרה היא נכונה, כי גם בתי המלון שלא מוגדרים כחרדים, אפילו במקומות כמו הילת, או במקומות שממש לא חרדים, הוא לא דתיים, אבל לא חרדים.
חרדים עדיין משלמים יותר, אין על זה ויכוח בכלל.
אני חולק עליך, אני מפעיל נופשים, אני מפעיל נופשים גם בארץ, ואני יודע כמה משלמים אצלי, מול בתי מלון אחרים, אנחנו מתמודדים בכל פרמטר, אבל הנושא של נופש בארץ הוא בהחלט נופש מאוד יקר. עכשיו, הנושא הזה של יציאה לחול זה לא, לא, לא התחום שלי לצערי.
אז אגב, אני... בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, את המקומות הקדושים בצפון בעיקר, פוקדים היום עשרות אלפי חרדים נופשים, יש עלייה מטורפת בכמות המבקרים.
כמה מבקרים?
ולכן בוא לא נעשה פרופורציות, בוא נסתכל גם על חצי הכוס המלאה.
אנחנו גם תורמים הרבה מהאוכלוסייה שנופשת אצלנו בצפון לטובת המקומות הקדושים. אנשים שנמצאים פה אצלנו כרגע בצפון יוצאים למירון ויוצאים לעמוקה.
יוסי, אני שומע שאתם מארגנים איזה סימפוזיון מעניין.
אוהו, כבר הודלף?
ככה אומרים פה בהפקה, זה נכון?
זה נכון, כן. מחר בערב מתוכנן פה באמת סימפוזיון מעניין עם טובי הדוברים של המגזר החרדי שנופשים...
אני חושב שגם כדאי שרב בליס יספר על היוזמה שלו בצפון, ישראל, נו.
ודאי. כן, מוצאי שבת, קודם דיברתם על הישיב ובורחים, אז הישיב ובורחים מוזמנים למוצאי שבת, השבת, השבת הבאה, יש טיש גדול בליל שבת בחצר הרשב"י, על ידי הרב ראובן אלבז, ובשבת הבאה זה על ידי שלום בורך סורוצקין, יהיה טיש בליל
כולם
שבת.
כולם מוזמנים. יאללה, תודה, הרב גליס, הרב שווינגר ויוסי גרז, תודה רבה לכם, סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה רבה לאסתי פלד, אשר גרייבר, וזאב סגל, ערב טוב לכם, להתראות.